17 השנים שנמצא יעקב בארץ מצרים הן אולי 17 השנים השלבות הראשונות שזוכה להן יעקב בימי חייו. איך הוא סיכם ליעקב בתחילת 17 השנים האלו, כשהוא היה בן 130, והוא מגיע לפני פרעו יעקב, ופרעו שואל אותו, כמה ימי שני חייך? והוא עונה לו, מעט ורעים, ימי שני מגוריי. ופרשנים רבים הוגים במילה הפותחת את הפרשה, ויחי יעקב 17 שנה של חיים של ויחי. ואף על פי כן, למרות שבאמת רק ב-17 השנים הללו אנחנו זוכים לשבת עם יעקב בשלווה, התורה לא מספרת עליהם מילה וחצי מילה, אלא רק על היום האחרון. על היום האחרון או על הימים האחרונים. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ואחר כך הוא קורא לכל הבנים. כל הפרשה כולה עוסקת ביומו או בימיו האחרונים של יעקב, בברכותיו לבנים, ואחר כך בסיום של הפרשה, במותו של יעקב, בקבורתו, באבל הגדול, במסע לארץ כנען ובחזרה, ואחר כך במותו של יוסף ובמות כל הדור ההוא במצרים. אולי לימוד חשוב יש כאן, שעיקר מה שהתורה רוצה ללמד אותנו מתוך עולמו של יעקב, זה דווקא את הימים שבהם הוא אמנם מבקש להישב בשלווה, אבל מזדכך ומתייסר, בצרות לבן ועשיו ושכם ודינה ויוסף ושמעון ולוי וכל המהלכים הארוכים. ואין עניינה של תורה להכביד עלינו באיזה happy end, חשוב ויפה, יהיה יפה ככל שיהיה. וכך אנחנו מקבלים דבר שלא שמים לב אליו, אלא כשמסתכלים על המכלול, פרופורציות ביחסים. כל הפרשה עוסקת בעצם בשעות האחרונות, או בימים האחרונים שבהם הדברים מתרחשים. וכך הדברים מתחילים. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו. יש כאן בעיה עברית מעניינת, צריך לכאורה להיות ויהיו ימי יעקב, לא לכאורה, כך מופיע בכל מקום אחר. יש לנו פרשה שפותחת כך, ויהיו חיי שרה. 120 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה, אין כאן שום סיבה ללשון יחיד מבחינת העברית. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 שנה. חלוקה כזאת בין שנה לשנה כבר ראינו, גם אצל שרה, גם אצל אברהם. 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, 100 שנה, 70 שנה, 5 שנים, כך גם פה. ויקרבו ימי ישראל למות. שמים לב למעבר מיעקב לישראל, זה מעבר שכדאי לתת עליו את הדעת, גם אם לא נצליח לקבוע היום שיטה, דבר שמחייב עיון ארוך, במעברים בין שני השמות האלו, יעקב מתוך האבות הוא האב היחיד שמשתמשים בו בשני השמות. גם אצל אברהם החליפו שם, לא אברהם ייקרא עוד כי עם אברהם, אבל מאז ואילך אין יותר אברהם. אצל יעקב יש את שניהם, וכאן הדברים מאוד בולטים. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, סימנה ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, על נא תקברני במצרים, וחז"ל קוראים לה חסד הזה עם המתים, חסד של אמת. חסד שאין עליו השווה. שכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם. אגב, מכאן ברור שהביטוי לשכב עם אבותיי זה לא הקבורה עצמה, כי רק אחרי ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים. ואז וקברתני בקבורתם. שכבתי עם אבותיי פירושו הגביעה. המיטה עצמה היא כבר ההגעה לעולם שבו נמצאים אבותיי. ושכבתי עם אבותיי, ואז ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה דבריך. ויאמר הישב עלי, וישב עלו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. הביטוי, ויקרבו ימי ישראל למות, הוא ביטוי שמחייב הבנה קודם כל פשטנית. נגיע אליה מיד, אבל אין לי ספק שהפסוקים האלו הם גם אלו שמחברים לפחות מבנית, ובהמשך נראה שגם רעיונית, את הפטרת השבוע עם הפרשה שלה. ההפטרה עוסקת במותו של דוד, בצוואתו לבנו. יש דמיון מפתיע בין דוד לבין יעקב. שניהם מדברים עם הבן שהוא מלך עוד בימיהם. ואצל שניהם הבן הוא מלך לאחר מריבה מאוד גדולה עם האחים. דוד מדבר עם שלמה בנו, שזוכה למלוך רק אחרי מרד אבשלום ואחרי אדוניה ואחרי המצבים הקשים ביותר שהיו בבית הזה. יעקב קורא ליוסף, וישתחו ישראל, במובן הפשוט, משום כבוד המלכות משתחווה האבא לבן, ואולי כאן, כפי שהפשטנים אומרים, מממשת אותו החלום של השמש והירח ואחד עשר הכוכבים המשתחווים לאותו החולם, ליוסף. הכוכבים כבר השתחוו, והנה עכשיו השמש, הנה האבא משתחווה. וגם דוד קורא לשלמה, מצווה אותו, והביטוי הפותח את ההפטרה והמעסיק אותנו כאן הוא אותו ביטוי. ויקרבו ימי דוד למות. ויצב את שלמה המלך בנו לאמור. אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. וישכב דוד עם אבותיו, כמו אצלנו, ושכבתי עם אבותיי, ולפי הסדר, וקברתני בקבורתם, ויקבר בעיר דוד. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיכון מלכותו מאוד. ובכלל, עוד לפני שנמשיך, הקשר בין הפרשה להפטרה, גם רעיונית, הוא מאלף מאוד. זו הפרשה הסתומה הזו, המחוברת לפרשה הקודמת, שבה יעקב מבקש לגלות לבניו את העתיד. האספו, הקבצו, ואגידה אתכם, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. והנה ההפטרה עוסקת בדיוק באותו מבנה, בבן בנו של יהודה, שעליו אומר יעקב בפרשה הזאת, לא יסור שבט, שמצליח באמת לקיים את הממלכה, ובאותה צורה, באותו מבנה, מברך האב הזקן את בנו, וההפטרה מסתיימת בוותיקון מלכותו מאוד. לא רק דמיון מבני בין דוד ושלמה ליעקב ויוסף, אלא איזה מין המשך של ביצוע נבואה, ביצוע חזון ארוך ארוך טווח, שמציב יעקב בפרשה שלנו, והולך וקורם אור וגידים בהפטרה שלנו. הביטוי שאני מבקש לעסוק בו במרכז העיון שלנו הוא ויקרבו ימי ישראל למות. הביטוי הזה קיים רק בשני מקומות. אצל דוד ואצל יעקב, וזהו החיבור הראשון. הוא קיים גם אצל משה כאשר אומרים לו הן קרבו ימיך למות. אבל כתיאור ויקרבו ימי ישראל למות הוא קיים רק פה. והשאלות הן קשות מאוד, מה פירוש ויקרבו ימי ישראל למות? הרמב"ן, שפה מתאמץ ללכת עם הפשטנים, והוא הולך כאן כרשב"ם, כרד"ק, כותב כך: פתרונו, כאשר קרבו ימי ישראל למות, ואגב, הביטוי ויקרבו ימי ישראל למות קשה עוד לפני הביטוי עצמו, הרי במילה הקודמת אמרנו ויהי ימי יעקב 7 שנים ו-40 ומעט שנה. כלומר, מדברים ביום האחרון בסיכום חייו. אצל כל מי שנאמר עד עכשיו סיכום החיים זה היום האחרון. עכשיו ויקרבו ימי ישראל למות חוזר אחורה. ואז הוא אומר, כאשר קרבו ימי ישראל למות, קרא לבנו ליוסף, והוא בשנה האחרונה לימיו. ועניינו, איך הוא יודע שקרבים ימיו למות? כי הרגיש בעצמו אפיסת הכוחות, ויתרון החולשה, ואיננו חולה. אבל ידע כי לא יאריך ימים. ולכן קרא לבנו ליוסף. ואחרי שוב יוסף למצרים חלה והוגד ליוסף ובא לפניו עם שני בניו כדי שיברכם, וכך ויקרבו ימי דוד למות. וגם שם נאמר בפסוקים שקראנו, אנוכי הולך בדרך כל הארץ. מי גילה את זה? כי ידע בנפשו כן. זהו הפירוש הפשוט שמציע הרמב"ן. ויקרבו ימי ישראל למות זו לא אמירה אובייקטיבית, אלא זו תחושה פנימית של האדם ההולך למות. והיא מופיעה פה ואצל דוד מפני שהיא מובילה לצוואה שהולך לתת ההולך למות לפני מותו. גם רש"י ניסה להבין איך הוא יודע שהוא במצב כזה של ויקרבו למות. ורש"י נתן את הדעת לזה שהביטוי הוא אולי אומר משהו אחר מבחינת העברית. ויקרבו ימי ישראל למות, הצעה מעניינת מאוד מבחינת הפשט אחרת לגמרי. כל מי שנאמרה בו קריבה למוות, לא הגיע לימי אבותיו. לא הימים קריבים למות. שכאן עוד מעט יתחילו הקשיים. הביטוי הוא לא ויקרבו ימי ישראל למות, ותקרב מותו של ישראל, ויקרב ישראל למות. לא ימי ישראל קרבים למות, הרי מה שמתקרב הוא המוות. לא הימים הם הנשוא של מה שמתקרב. ורש"י מרגיש בזה, ולכן קשים לו הדברים של הרמב"ן. הוא מציע הצעה פשטנית נפלאה, הוא אומר, אדרבה, בוא ניקח את אותה דוגמה. יעקב, קרבים ימיו למות, הוא הרי הולך לשכב עם אבותיו. המודוס שיש לפניו למוות הוא אביו. כל מי שנאמר בו ויקרבו ימיו למות, כלומר שהוא קרוב אבל עוד לא הגיע למוות שהוא המודל הקודם לפניו של אביו. אם יצחק חי 180 שנה, יעקב חי 147 שנים. אולי הוא כבר מרגיש מזמן כבר שהוא זקן. ותשוש, לפני 17 שנה הוא כבר אומר לפרו, כמו שהזכרנו, מעט ורעים ימי מגוריי. וכך קרבים למות פירושו קרוב למה שהייתה המיטה של אביו. אותו דבר אצל דוד ואצל ישי. ורש"י סמוך פה על מדרש שמביא דוגמאות לזה, אבל הוא מתמד לפשט, והוא מרוויח דבר שהרמב"ן לא מרוויח, על פי הרמב"ן והפשטנים האחרים, צריך היה לומר ויקרב דוד למות, או ויקרב יום מותו של דוד, ולא ויקרבו ימי ישראל למות, או דוד. אלה שני פירושים שמנסים להידבק בפשט. במקור 5 מובא מדרש בכתב יד, שבו כתוב כך, יש מדרשים אחרים שדומים לו מאוד, והוא כבר עונה לשאלה, מה פירוש שהימים קריבים? ובמקורות האלו, ב-5, ב-6 וב-7, זה מעניין פשוט לראות איך התמודדו עם הבעיה הלשונית קודם כל. על הבסיס הזה נרצה לראות אחר כך. ויקרבו ימי ישראל למות, אמר רבי שמעון בן לקיש, ימיהם של צדיקים מתים, והם אינם מתים. ביטוי נפלא. לא ויקרב דוד למות, דוד לא מת. הדודיות, היעקביות, ממשיכה כל הזמן. ימיהם מתים. ויקרב דוד למות אין כתיב, אלא ויקרבו ימי דוד למות. ויאמר השם אל משה, הן קרבת למות, אין כתיב כן, אלא הן קרבו ימיך למות. ויקרב ישראל למות, אין כתיב כן, אלא ויקרבו ימי ישראל למות. זה ריש לקיש במדרש. במדרש רבה מופיע רעיון מדהים, במקור שש. מהו ויקרבו? המדרש הזה גם הוא עוסק בשאלה של ימי, אבל הוא עוסק בה לא מצד הביטוי של הימים קרבים, אלא מה זה ויקרבו, אבל הוא עוסק באותה שאלה. אמר הקדוש ברוך הוא, זה כבר מדרש אמוראים, היום קובל עליך לומר כי הוא יקום, כאדם שאומר פלוני קרב על חברו, הווי ויקרבו. מרתק מבחינה לשונית. המדרש מזהה כנראה גם בין המילה קרב לביטויים מסוימים של קרוב וקרבה. שני הפכים דומים מאוד. הקרב הוא כאשר מתחברים ויאבק איש עמו, וירא כי לא יכול. ויקרבו ימי ישראל למות, הימים פתחו במלחמה נגד ישראל. היום קובל ואומר אני אנתח. אני קרב עליך. האויב מתקרב, קרב עליך. רעיון מבחינה לשונית, נפלא. ויקרבו ימי ישראל, התקרבו או הצליחו לקרב הימים על ישראל. זה הרעיון האחד במדרש. רעיון שני במדרש, גם הוא של ריש לקיש. אמר ריש לקיש, חייך, אתה שוכב ואין אתה מת, שנאמר ויקרבו ימי ישראל למות. ישנה גמרא ידועה שאומרת, מדרש מוזר שצריך להבין אותו, יעקב אבינו לא מת. הגמרא שואלת במסכת תענית, מה פירוש לא מת, וכי בכדי חנתי חנתיה וספדי ספדניה? סתם באו החונטים וחנתו, ובאו הספדנים וספדו? אלא אומרת הגמרא, מביאים פסוק שכתוב על יעקב ועל זרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. הפירוש? ריש לקיש מצא את הרעיון הזה של הנצחיות הזאת של יעקב בפסוק הזה. אתה לא מת. אולי באמת מקור 7 ו-5 אומרים את אותו דבר. ימיך ימותו, אבל לא אתה. ימיהם של צדיקים מתים והם אינם מתים. ואם הרעיון של 5 ו-7 מבחינה דרשנית מנסה לפרש את הדברים, הרעיון של המדרש במקור 6 מנסה פשוט לתת מילה אחרת לקרב. אבל המשמעות הרעיונית שלה היא בדיוק הפוכה. היום כן ינצח אותך. היום קרב עליך. מהו ויקרבו? היום קובל ואומר אני נותח, כאדם האומר פלוני קרב על חברו. נראה לי שאנחנו מרגישים מתוך הפסוק ומתוך הדברים של חז"ל מכל הכיוונים פה, גם של הפשטנים הראשונים שהזכרנו, שמשהו פה מאוד משמעותי באמירה הזאת של התורה, או בעטיפה הזאת של התורה, את מותו של יעקב. לא וימות יעקב, לא וימות דוד, ויקרבו ימי. הזוהר הקדוש נמצא במקור 13, ותרגומו לידו מתוך פירוש הסולם נמצא במקור 14, עוסק באותה שאלה מזווית אחרת קצת, ועונה תשובה אחרת לגמרי. זו לשונו. ויקרבו ימי ישראל למות. תנא אמר רבי חייא, כתיב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. התם בקיומי, כלומר בחייו, יעקב. ויחי יעקב, ויהי ימי יעקב. והכה במיטתי, בפסוק הבא, שעוסק במיטה, ישראל, דכתיב ויקרבו ימי ישראל למות. גם את הנקודה הזו כבר ציינו. אמר רבי יוסי, הכי הוא ודאי. כך הוא, וכך צריך לומר כאן באמת ישראל ולא יעקב. וכדי להסביר את זה, הוא מעמיד שאלה נוספת, שגם בה כבר עסקנו. דהלא כתיב ויקרב יום ישראל למות, אלא ימי, וכי בכמה יומי מת ברנש. בכמה ימים מת אדם? והבשעת החדה, ברגע חדה מת, ונפיק מעלנו. הרי המוות עצמו בסופו של דבר, הוא רגע אחד. הוא רגע המוות. כמה ימים מת אדם? וכי כמה יומי מת ברנש? והבשעת החדה, ברגע חדה מת ונפיק מעלנו. אלא הכי תני. כך למדנו. כד קודשא בריחו באי לאטווה רוחי לי, שהקודש ברוך הוא רוצה להשיב את רוחו של האדם אליו. בלשוננו ליטול את נשמתו, לקחת את רוחו חזרה. כל אינון יומין דקאים ברנש בהי אלמה, התפקדן קמי ואעלין בחושבנה. וכד התקריבו קמי למעל בחושבנה, מית ברנש, ועתיב קודש בריחו רוחי לי, הוא הבל דאפיק ונפק בי, ותווי לגבי. הסבר עצום. כאשר הולך האדם לפני מותו, לא ימיו עכשיו קרבים למות. יומו קרב, רגע מותו קרב. אבל עכשיו עולים כל הימים כולם. ויקרבו ימי ישראל מאז ומעולם. וכל הימים עולים לחשבון. וכל הימים נפרסים, והכל נפרס, ורואים את הכל. ויקרבו ימי דוד למות. לא השבוע, היום, הימים האחרונים, כל ימיו. ולפני שהקדוש ברוך הוא מיישיב את הרוח, ותראו את ההגדרה של הזוהר הקדוש לרוח, מה זאת הרוח? מה זאת הנשימה? מה שאצלנו הוא כל החיים. הוא הבל דאפיק ונפק בי ותווי לגבי. אותו הבל, אותו רוח שהוא מוציא ומכניס. כשהוא לוקח אותו, כל ימיו קריבים. או אז, זקע חולקי דאהו ברנש. דיומוי התקריבו גבי מלכה בלא כיסופה. דילגתי פה על חלק מהמקור, אולי נראה את זה בריש ממזיין בתרגום, זה מילה במילה כפי שאתם רואים בצד. אשרי חלקו של אדם, ההוא, שימיו קרבו לפני המלך בלי בושה, ואף יום אחד מהם אינו נדחה לחוץ. ויקרבו ימי ישראל למות. הוא לא ביקש את היום הזה להשאיר בצד, את החמישים שנה האלו במקום הזה, הוא צירף את כל הימים. ואף יום אחד מהם אינו נדחה לחוץ מחמת שימצא שעשה, ויראה ביום ההוא שהוא לא רוצה להביא אותו לפני המלך. משום זה כתוב בצדיקים קריבה. משום שהימים קרבו לפני המלך בלי כיסופה, בלי בושה. אבל השאלה הראשונה שהזוהר שאל הייתה למה ויקרבו ימי ישראל ולא יעקב, ובחיים הוא נקרא יעקב. וכדי להסביר את השאלה עוד יותר, אנחנו רגילים שישראל הוא השם הגבוה יותר, הגדול יותר, הרוחני יותר. הוא נקרא ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. הוא נקרא ישראל כאשר הוא מנצח את אותו המלאך בסופה של אותה פגישה לילית ארוכה לפני עשיו. הוא נקרא יעקב כי עדיין ידו אוחזת בעקב עשיו. וכאן הפוך. והכה אני חוזר, ויקרבו ימי ישראל ודאי. ודאי בזוהר פירושו תמיד זה מדויק, ישראל לא יעקב. בלא כיסופה, בשלימותה, בחדוותה שלים, בחדווה שלימה, בשלימות, בשמחה. ובגימי כך ימי ישראל, בהבשלים יתר ישראל מיעקב. כי ישראל הוא יותר מיעקב. ומה שאליו הוא מגיע ברגע הזה, הוא לא הגיע לפני כן. הרעיון הזה של הזוהר, לי נדמה שלא סותר את הדברים הקודמים, אלא יכול אפילו להיות בנוי עליהם. שאלנו מקודם לגבי ויהי ימי יעקב, מאת שנה, שבע שנים וארבעים ומאת שנה. הביטוי הזה שבו מחלקים את השנים זכור לנו כפי שהזכרנו מפרשות אחרות. הפעם אני רוצה לגעת באמת גם בחלק הזה בבעיה פרשנית שכשנותנים עליה את הדעת היא עולם שלם. פרשנים תמיד אומרים שישנן שתי פרשות בכל התורה כולה ששמן הוא חיים. חיי שרה וויחי. אלו שתי הפרשות היחידות בכל התורה כולה שמתחילתן עד סופן עוסקות במוות. ויחי יעקב, ושם הוא מת, ושם יוסף מת, ושם כל הדור מת. חיי שרה, פירושו מות שרה וקבורתה, זה הספדה, ומות אברהם, ובסוף גם מות ישמעאל. ואותה פרשה בחיי שרה, מופיעים באמת שלושת הדמויות שהרגע הזכרתי. שלושתם מופיעים לכאורה באותה לשון, ומשום מה רש"י ראה לחלק. במקור שמונה, ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. ומן הסתם רובנו זוכרים את אותו מדרש שרש"י מביא, בת מאה כבת עשרים, ובת עשרים כבת שבע, ורש"י מעריך שם, רש"י אגב קשה קצת, רש"י אומר בת מאה כבת עשרים לחטא, ובת עשרים כבת שבע ליופי. זמן קצר מכדי להיכנס, אבל הוא קשה בלשון אפילו. נדמה לי שמבחינה הגיונית זה לא מסודר. בת מאה כבת עשרים לחטא, גיל עשרים עד כמה שאני זוכר חוטאים. בת 20 כבת 7 ליופי, אם אני הייתי צריך לזהות יופי, הייתי עושה את זה בגיל 20. וכבר ראיתי מי שניסה לשנות שם גרסה. לטעון שיש גרסה אחרת, ויש גרסה אחרת. אבל זו הגרסה של רש"י. אז מיד מסבירים שם, רש"י אומר בעצם בגרסה הנכונה, בת מאה כבת 20 לחטא, לא שבגיל 20 לא חוטאים, אלא עונשי שמיים מתחילים רק בגיל 20. טוב, אז מה עם בת 20 כבת 7 ליופי? מה הוא רוצה שם? נגיע לזה עוד רגע. ואז הוא מסיים שני חיי שרה ואומר מיד במקור הבא על הפסוק, כולם שווים לטובה. כלומר, למה הפסיקו 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים להשוות את כולם? סופה של אותה פרשה שעוסקת, כפי שאמרנו, במותם של האבות, כתוב אותו דבר כמעט, ואלה ימי שני חיי אברהם, עכשיו עוסקים לא בשרה אלא באברהם, אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. ומיד רש"י אומר את אותו דבר, 100 שנה 75, בין 100 כבין 70 ובין 70 כבין 5 בלא חטא. כאן זה עוד יותר קשה, אבל הוא מיד אומר את זה. אבל מה לעשות שכמה פסוקים אחר כך זה מופיע לגבי ישמעאל? ומסיבות כאלה או אחרות, רש"י פה כבר לא בוחר להגיד את הפשט. ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים, ולא רק בצילום פה, אין אף מילה ברש"י. שקט מוחלט. למה? מה קרה? אחרי זה כתוב, ויגווה וימות. מביא רש"י מדרש, או, לא נאמרה גוויעה אלא בצדיקים, הוא עשה תשובה ובא לקבור את אבא. ועד עכשיו? הרי אם העיקרון, לפחות משהו של זכויות שוות, התורה קוראת אותו דבר. אז אצל אברהם ואצל שרה יש דרשות. אצל ישמעאל זה לא עובד. מי שיעיין בפסוקים, יראה פה פשוט הופעה פרשנית פשוטה לחלוטין מבחינת העברית. בואו נראה את הפסוק הראשון. ויהיו חיי שרה, 127, שני חיי שרה. פשט. מה פירוש 127? זאת תשובה לאיזו שאלה? זאת תשובה לשאלה כמה, או סליחה, או מה הם חייה של שרה, או שזאת תשובה לשאלה מה הם שני חייה של שרה? ודאי שזאת תשובה לשאלה כמה הם שנות חייה. היא חייתה 127 שנה. מה פירוש והיו חיי שרה? איך כתוב אצל ישמעאל? במקור 12. ואלה שני חיי ישמעאל. נכון? 100 שנה, 30 שנה ו-7 שנים. לא רק הפוך. אצל שרה כתוב שני חיי. אבל כתוב בעצם ויהיו חיי שרה, 127, שני חיי שרה. אצל אברהם זה גם אחרת מישמעאל. ואלה ימי שני חיי אברהם, מספיק, כך כתוב אצל ישמעאל, אשר חי. ומה עשה ישמעאל? לא חי. זה מה שרש"י ביקש שנראה בפסוק. רש"י ביקש שנלמד לקרוא פסוק כפשוטו, דווקא כשהוא מביא מדרשי אגדה. אומרים את זה תמיד פעם אחרי פעם. דווקא כשרש"י מביא מדרשי אגדה, הוא מבקש שנבין איפה הבעיה הפשטנית בפסוק. אתה לא חייב לקבל את הפשט במדרש האגדה, זה לא הפשט. אבל מדרש האגדה שאני מביא בא מפני שיש בעיה בפשט בפסוק. התורה חילקה בצורה ברורה. התורה באה ואמרה לגבי שרה את ההספד הגדול ביותר שיש בעולם. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה הוא ספד לה? זה התורה לא אומרת. יש מדרשים יפים שהוא ספד לה את אשת חיל, אבל התורה לא אומרת. נדמה לי לעניות דעתי שמה שהוא ספד לה זה את המספד הקצר ביותר והגדול ביותר שיכול להיות. הוא אמר שכשרוצים לדעת מה היו חיי שרה, התשובה היא שני חיי שרה. מה היה מפעל חייה? 127 שנים, כפול חודשים, כפול שעות, כפול דקות, כפול שניות. זה מפעל החיים שלה. ובזה הסתיים ההספד שלה. דרכו של עולם שמפעל החיים הוא א'. והיו חיי שרה, רעיון A, תזה B, מפעל X, שני חיי שרה, משהו אחר. ויהיו חיי שרה מה? 127, שני חיי שרה. את אברהם לא מספידים, עליו צריכה התורה להעיד. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי. כולם חיים. לא נכון. הוא חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנה. אותו ההספד שאמר אברהם על שרה, אומר המספר המקראי בקודש של אברהם. אלה שהזכרתי פעם, אני חושב שזה הפשט של בת 100 כבת 20 ובת 20 כבת 7. אם מותר, זה דרך הדרוש לדקה אחת, אבל אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה צודק מה שאמרנו. באמת, זיהוי יופי יכול להיות טוב יותר בגיל 20. אבל כל המדרש הולך פה על פי אותו הרעיון שהרגע אמרנו. אנחנו היינו כותבים בת 100 כבת 20 ליופי, ובת 20 כבת 7 לחץ. אבל למה ילדה בת 7 לא חוטאת? כי היא בת 7 סך הכל. נראה מה יהיה כשהיא תהיה בת 20. ולמה אישה בת 100 לא חוטאת? נראה שהיא כן מצליחה לחטוא בגיל 100. כי היא בת 100. שרה בת 100 לא חטאה מאותה הסיבה שהיא לא חטאה כשהיא הייתה בת 20. ומה שהיא הייתה יפה בגיל 20, הרי יכול לנבוע מהמון סיבות. אפשר להתאפר כך, אפשר ללבוש כך, אפשר לזייף כך. לך תדע בכלל אם זה היא או לא היא בכלל. אין שום יכולת הוכחה. כי הייתה בת 20 יפה בדיוק כמו שהיא הייתה כשהיא הייתה בת 7. אותה פנימיות, אותה טבעיות, אותה אמת, שהניע אותה לא להיות בת חט בגיל כף, הניע אותה להיות יפה בגיל כף. בת קוף כבת כף לחט. לא צריך לשנות שום גרסה ברשי. רשי ביקש להמשיך את ההספד על זה. רק מי שיכול לענות על זה, יכול להבין את הפירוש של חיי שרה שווה שני חיי שרה. על ישמעאל אין שום תלונה. אבל יש פה תיאור עובדתי. שני חיי ישמעאל שווה סך של 137. אצל שרה ואברהם אין תיאור עובדתי. יש בירור במושג החיים. ואת החלוקה הזאת בפשט הפסוק ביקש רשי שנדע לעשות. לזה נדמה לי מתכוון הזוהר הקדוש במושג ויקרבו ימי ישראל. לא הימים האלו קריבים. קריבים איתו כל הימים כולם. וכל החיים פה מתחברים עם איזשהו נתח. ונקודת החיבור הזאת בין ההווה שאני ניצלתי כאן בעולם של 70 השנה, של 80 השנה, של 120 השנים, או של 147 שנות יעקב, נמדד עכשיו במבחן הנתח. כל עוד אני חי כאן, אני יעקב. כשאני נפגש בנקודת החיבור של הזוך, של העדינות הזאת, של ויקרבו ימי ישראל, ורואה את כל הימים כולם פתאום במקשה אחת, ומצליח לראות את הכל יחד, או אז אני הופך להיות ישראל. כמו שכל עוד יוסף מבחינתי היה מת וטרוף טורף, אז וימאן אביו להתנחם ולא ראינו אותו אף פעם בתור ישראל. אבל כשיוסף חי, אז ותחי רוח יעקב אביהם, או אז ויסה ישראל ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. כש22 שנים מתאחדות אצלי יחד, כשההווה הפרטני של רגע ועוד רגע פרוד, מנותק זה מזה, הופכים אצלי לדבר אחד, יש פתאום את המושג של ישראל. אם לא זה שיא העומק של מה שרצתה התורה בטעות במרכאות הלשונית שלה? ויהי ימי יעקב שני חייו, 100 שנה ו-47 שנים. לא ויהיו, ויהי. השם ישמואל אומר במקור 15, יש לדקדק שהיה צריך לכתוב ויהיו. ונראה שבא לרמוז שהיו כל ימיו בחד כתירה, בקישור אחד, כמו שאמר רב שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. אין דמות שעברה כל כך הרבה דברים סותרים, שיכולה הייתה לנתק בין כל כך הרבה דברים, כמו יעקב. זה יעקב שמגיע למצרים רק כאשר הוא רואה את העגלות. הוא חוזה בכל החיבורים. הוא רואה עכשיו את הכל יחד. הוא מתחיל להבין את כל מה שהוא לא הבין מקודם. איך אומר אותו מדרש חז"ל מפורסם? יוסף נפגש עם יעקב בפרשה הקודמת, עסקנו בשבוע שעבר בפסוק שלפני, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. בזה אנחנו עסקנו, ואז הפסוק אומר שיוסף אוסר את מרכבתו ויה לקראת ישראל אביו גושנה, ויירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. וחז"ל מיד מחפשים את ההדדיות בבכי. למה יעקב לא בוכה? למה רק יוסף? 22 שנה הם מחכים. אצל בנימין כתוב ששניהם נופלים זה על זה. אצל האחים כתוב שכולם נופלים זה על זה. רק פה זה יחיד. תמיד נראה מוזר קצת אותו מדרש של חז"ל שרש"י מביא, אמרו רבותינו, שיעקב לא נפל מפני שהיה קורא את שמה. נו. אם יש הרגשה שקריאת שמה זה קצת כמו אוהלי שם ועבר בבראשית. כשחסר משהו מכניסים אז קריאת שמה, או כמה שנים באוהלי שם ועבר העסק מסתדר. מה זו הקריאת שמה הזאת? ויוסף למה לא קרא קריאת שמה? אם יעקב קרא קריאת שמה זה זמן קריאת שמה כנראה, אז מה עם יוסף? פשט הוא פשוט מאוד. קריאת שמע היא הכוח שאותו אנחנו מבקשים בברכה שלפניה. תן בליבנו לייחד את שמך, להודות לך ולייחדך באהבה. לראות את הכל יחד. ללמוד לראות איך כל הדברים מתחברים. יוסף כבר קורא קריאת שמע 22 שנה. יוסף כבר רואה את כל החיבורים האלה יום יום, עם שר המשקים ועם שר האופים, ובבור ובבית הסוהר, ובבור בשכם ובמצרים ובפרעו. יעקב בכל 22 השנה האלה היה בקצב. רוח הקודש נעלמה ממנו. הוא צריך שוב ללמוד לראות הכל יחד. יוסף פה עוסק בהפצת האחד כל הזמן, גם לפרעו שבא עם שני חלומות, ואין פותר אותם לפרעו, כך ראינו. בא יוסף לגלות שיש לו רק בעיה אחת, שהוא לא יודע שחלום פרעו אחד. העולם הוא אחד אם תתפוס שאת האלוהים, את אשר האלוהים עושה, הראה את פרעו. ברור שהוא פרוד ומנותק ופסימי אם אין משהו שמנהל. ברור שאין קשר בין הפרות הרעות לפרות הטובות, שאין מה לעשות בשנות הסובה לקראת הרעב ואין סיכוי ברעב מן הסובה. ברור. ברור שהכל אוכל את הכל ואדונים ועבדים. יוסף עוסק בקריאת שמע כל הזמן. שפת אמת שלא הספקנו להביא בסוף השיעור האחרון, אבל הוא הופיע בדף, אומר שם משפט אדיר. הוא אומר, מה שיוסף לא קרא קריאת שמע, זאת הייתה שעת קריאת שמע. אבל יוסף למד במצרים איך אפשר לעסוק בענייני העולם תוך כדי קריאת שמע. הוא יכול היה לנשק את אבי וגם לקרוא קריאת שמע. הוא ידע לייחד ולקרוא קריאת שמע גם בבית פרעו. יעקב רק עכשיו מגיע למצרים. ויקרבו ימי ישראל למות. כל הימים כולם באים ביחד. ואז יש גם את אותו מדרש מופלא, באים הימים לקרב עם ישראל. מי ינצח? הזמן או הנצח? ויקרבו ימי... משמעון בן לקיש. יעקב אבינו לא מת. אולי לזה מתכוונים חז"ל כשהם מחברים את ההפטרה ואת הפרשה. לא רק מבנה. דוד המלך רואה את ההמשך הגדול מתוך כל הסיבוכים שיש. כל כך הרבה דמיון עם כל השינויים יש בין דוד ליעקב. נכון, אצל יעקב השנים האחרונות היו שנות שלווה, אצל דוד הימים האחרונים בבית היו ימים קשים מאוד, מרידות, מלחמות, אסונות, מות אבשלום בנו. אבל הסך הכל של שתי הדמויות האלו הוא כל כך דומה. במדרש פלאי אומרים חז"ל, ולי אין ספק שלזה מתכוונים, שדוד המלך אומר בפרק כ"ב בתהילים למנצח על איילת השחר את הפסוק, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. הוא קורא לתהילות שלו, לתהילות ולתשבחות, על שם ישראל. זהו התהילים שלו. חז"ל אומרים, 147 מזמורים כתב דוד. שלושה זה אסף, ידותון וקורח, לא ניכנס. 147 כנגד 147 שנותיו של יעקב. דוד מתחבר עם יעקב, ושניהם קרבים ימיהם למות, ושניהם מגלים תוך כדי ההווה הכי מסובך איך הכל מחובר לנצח הגדול. כך מתאר הרב קוק לאחד מהפרקים שלו שבהם הוא עוסק במה שהוא קורא חזיון המוות והחיים. הווייתנו הזמנית היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית. אני יכול לחיות כאן ולחוש את ההוויה שלי ולראות אותה כדבר שמתחיל ונגמר וזהו. אני יכול לחוש את ההוויה הזמנית שלי כניצוץ אחד מאיזושהי הוויה נצחית. אני מחובר למשהו, יש עין שממנו באתי ואן שאליו אני הולך, והימים קרבים למות, אבל לא אני קרב למות. היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית של הוד נצח הנצחים. ואי אפשר להוציא אל הפועל את אוצר הטוב הגנוז בתוכן של חיי הזמן אלא רק על פי גודל התאמתו לחיי הנצחים. זה בדיוק מה שכתוב בזוהר. את הכוח להוציא מהכוח אל הפועל את מה שקורה איתך כאן בזמן, אתה יכול רק באותה התאמה. במקביל לכוח שלך להיות מחובר לאיזשהו נס. ודאי שתוכל להנפיק חיי זמן אידיאליים, אבל חסרי כל ממשות, אם הם לא יהיו ניצוץ אחד מאיזושהי הוויה נצחית. יכול גם עם, חברה בתקופה מסוימת, לחיות הווה אולי טוב, אבל את אוצר הטוב הגנוז בתוכן היא תוכל להנפיק רק שהיא תהיה מחוברת לאותו נצח גדול. הנצח הוא היסוד האיתן. נצח זו מילה שחוזרים עליה הרבה, וכאן יש לה הגדרה מופלאה. הנצח הוא היסוד האיתן לכל חיים תרבותיים במלוא מובנם. מה שנותן יסוד שלא חולף, שלא מתחלף עם כל אופנה, שלא מתחלף עם כל איזם הובי כזה או אחר. מה שיוצר יסוד איתן לכל חיים תרבותיים הוא הנצח. וכאן העיקר. השאיפה אל הדר הנצח מנצחת את המוות. ומוחה דמעה מעל כל פנים. מי שזוכר, הרב מתכוון כאן לפסוק, בילה המוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. הפסוק נמשך, וחרפת עמו ישראל יסיר, כי השם דיבר. המוות לא בטל עוד. הפסוק נשמע בדרך כלל משהו שעוסק באיזשהו עתיד אפוקליפטי רחוק, פעם או תימחה דמעה. הרב קוק מבקש לתת לפסוק הזה משמעות הובית הכי יפה שיכולה להיות. ככל שהמוות יבולע כלפי הנצח, ככל שהבנת החיים תהיה הבנה של נצח, ככל שההתייחסות אל החיים תהיה כאל ניצוץ מתוך אותה הוויה נצחית, כך יהיה ניצחון שלך לאותו המוות. גם אם פיזית, העולם עוד לא ינצח אותו. אבל יעקב לא ינצח. רק ימיו ימות. איך באותו מדרש ידוע שמופיע על ברוריה ורבי מאיר, מדרש קשה מאוד, הכרנו אותו פעם, שרבי מאיר דורש בשבת בטבריה, בשבת אחר הצהריים בטבריה, הרבה מדרשים מתחילים ברגע הזה שבו רבי מאיר נמצא בשבת אחר הצהריים בטבריה, אולי הידוע שבהם הוא זה שבו מודיעים לו שאלישה בן אבויה רבו רוכב על סוס בחוץ, בשעת הדרשה שלו למעלה, ובמדרש הזה הוא יושב ודורש בבית המדרש, והוא רואה ששני בניו לא נמצאים בבית המדרש. והסיבה האמיתית שהם לא נמצאים, מפני ששני בניו מתו. וברוריה, ברוריה הידועה, ברוריה הגדולה, אשתו של רבי מאיר, מעלה אותם לעלייה, מכסה אותם, וממתינה לבו רבי מאיר, לא רוצה להודיע לו עוד בתוך השבת, ורבי מאיר מגיע, והיא נותנת לו כוס יין להבדלה, והוא שואל לפני כן, היכן שני בנינו? היא אומרת לו, הלכו לבית המדרש. והוא אומר לה, צפיתי בבית המדרש, ולא היו שם. אז היא אומרת לו, התעכבו בטח פה, שם. והוא מבדיל. אז הוא שואל שוב, היכן שני בנינו? והיא אומרת לו, התעכבו, התאחרו. והיא מגישה לו משהו לאכול. לפני שהוא שואל פעם נוספת, היא שואלת אותו שאלה. רבי, אתה זוכר שבערב שבת נתן לי מישהו פיקדון? ועכשיו אני לא רוצה להחזיר אותו. זה בסדר? רבי מאיר מתרתח. הוא אומר לה, איך אפשר לעשות דבר כזה? ושלא. והיא אומרת לו, אלמלא אתה אומר כך, לא הייתי יכולה להחזיר. נקלה את רבי מאיר, והיא לוקחת אותו, ומעלה אותו אל העלייה, ובדרך אומרת לו, לא כך אמרת. שתי מרגליות טובות הפקידו בידינו, ובא בעל הפיקדון, וביקש להחזיר. המדהים הוא איך רבי מאיר צריך את הניחום הזה. למה רבי מאיר צריך את ההסבר? למה אי אפשר להסביר את הדברים לרבי מאיר פשוט? רבי מאיר הגדול לא מבין. אבל ברוריה בגאוניות שלה מחברת את רבי מאיר לאט לאט עם הנפש. רב מאיר הכי גדול בעולם הוא רב מאיר האבא של שני הבנים. וזאת הדרישה הגדולה ביותר מרבי מאיר. וברוריה מבקשת להעלות אותו למקום שהיא כבר נמצאת בו עכשיו. שהיא כבר מתמודדת איתו בשעות האחרונות. הוא דורש בבית המדרש בשבת אחר הצהריים, זה מדרש שאפשר להאריך בו המון, זאת אותה השעה הגדולה, שעת סעודה שלישית. זו השעה שקודש וחול מתחברים. זו השעה הגדולה של בית המדרש בשבת אחר הצהריים. רב מאיר דורש, אבל הוא בשמיים. היא עכשיו אמנם בבית עם שני ילדיה. אבל היא בבית עוד יותר בשמיים. והיא גם מחברת את השמיים עם המציאות. והיא מציאותית יותר. והיא האמא לוקחת את רב מאיר האבא, והיא מחברת אותו לאט לאט עם התחושה שבמילים הגדולות היא שהווייתנו הזמנית היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית. ויקרבו ימי ישראל למות. הימים עושים קרב עם ישראל. ובזוהר כל הימים כולם פתאום באים פרוסים יחד ובודקים אם אתה יכול למצוא את הנצח, אם אתה יכול להתחבר לזה. איך הלשון? השאיפה אל הנצח מנצחת את המלך. השאיפה הזאת לחוש שאני מחובר בנצח הזה, והוא הניצחון היחיד שיכול לנצח את המלך. הוא מוחה דמעה מעל כל פנים. האנשים הגדולים באים למבוקשים היותר קטנים בדרכים של גדלות. הדרכים הגדולות לוקחות את כל הקטנות, את כל ימי ישראל, והופכות אותם מויהיו ימי יעקב לויהי ימי יעקב. נדמה לי שאין תופעה בעולם שיכולה להסביר את השאיפה אל הנצח שמנצחת את המוות יותר מאשר הדור שלנו בליל יום הקדיש הכללי. מה פירושו של מושג, לא כרעיון, שבו השאיפה אל הנצח מנצחת את המוות? השאיפה הגדולה ביותר אל המתח, את הגדול והקשה ביותר במיתות, שידע המין האנושי או התת-אנושי בעולם. והשאיפה אל המתח, כוח לראות את הימים יחד, הכוח לתפוס את הקרב בין הימים לבין ישראל, לבין דוד. והכוח לראות את זה נע על הציר הארוך שמתחיל שם אצל יוסף ויעקב והשבטים, ועובר דרך דוד ושלמה, ועתיד להסתיים בוותיקון מלכותו מאוד של מלך מבית דוד, שיהגה ויעסוק כדוד אביו של משיח בן דוד. ערב טוב.